צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין ודרור בוקצ'ין. דרור, מה עניינים? רגע, עכשיו שומעים, סליחה.
אהלן עופר, צהריים טובים.
צהריים משובחים, ואנחנו מתחילים לפני שבן תכף יגיע אלינו, מתחילים עם ריקו, שריקו כבר על הקו. מה קורה ריקו?
בסדר, מה, בן עוד לא הגיע?
בן עוד כמה שניות יצטרף אלינו פה לאולפן ויגיע.
אה, הוא עושה את הכניסה, הבנתי.
כן.
הבנתי, כניסה בשידור חי, היה הלאה, איך אני מפסיד את זה, באמת, קשה. מה נשמע, אופר, מה קורה, דרור?
עשינו בסדר. אתמול זרקו איזה פצצה לאוויר.
אתמול, פצצה.
מה זה פצצה, תקשיב, אני מרוב, האמת, אני חייב להודות. הייתה לי שיחה מקדימה עם אופר, כי אני מאתמול, מרגע גילוי הפצצה, בשדה המוקשים הזה שנקרא נדלן, אז אני לא יודע באמת מה זה הולך לעשות, וניסיתי לנתח, לא ישנתי בלילה, באמת, אני כל כך
חייב. אני לקחתי כדור שינה אתמול, כי הבנתי שזה לא רציני.
אז ניסיתי לנתח, והרמתי טלפון לחבר הטלפוני, שמתעסק במשכנתאות, קוראים לו עופר לוין, במקרה מול חדרור, ואמרתי, תגיד לי, למה אתה חושב שזה יעלה את מחירי הדירות? כי אני לא מצליח להבין למה. האמת שלא פיצחנו את זה, נכון?
אז בואו נסביר רגע מה
הייתה הפצצה.
לא, בואו נסביר רגע מה הייתה הפצצה, למי שעלו לפספס.
אני לא חושב שיש מי שפספס.
תראו, הפצצה, זה אף אחד לא פספס. הפצצה הייתה כזאת, שריבית, אופר, בוא תסביר אותה, אולי יותר טוב מכולנו.
עד היום היה לנו מגבלה בבנקים של ניתן לקבל עד שליש מגובה המשכנתא, צמוד לריבית הפריים. צמוד למסלול שצמוד לריבית הפריים.
והסיבה שזה היה עד שליש ולא יותר.
אני לא יודע בדיוק את ההיסטוריה של הסיבה, אני חייב להגיד. אני חושב, אני דווקא מסתכל מהצד השני, להגן על הלקוח. כי בסופו של דבר, ריבית הפריים, נכון, בשבע שנים האחרונות היא כלום, ריבית בנק ישראל 0.1 פלוס 1.5% מרווח, ועל זה יש לנו הנחות, ואז נניח ריבית הפריים, אבל ריבית בנק ישראל בתחילת שנות בשנת 2009 הייתה 3.5, ב-2011 4.75, נלך כמה קצת שנים אחורה, 15 שנים אחורה הייתה 7%, כלומר, היא יכולה לשחק, זה שהיא עכשיו נמוכה זה נחמד, אבל בוא, משכנתא זה טווח ארוך, ולהגן על השינויים בתוך המשכנתא זה מאוד מאוד חשוב.
אוקיי. אז בעצם הפצצה הייתה שאפשר יהיה לקחת במקום שליש בריבית...
שאפשר לעשות שני שליש.
שני שליש, שלכאורה בתנאים של היום...
עוד לא, דרך אגב, עוד לא.
לא, ברור, כנראה. אבל לכאורה, בתנאים של היום, מי שלוקח היום משכנתה, והיא לטווח יחסית קצר, זה בשבילו מצוין?
לכאורה.
תראה, לכאורה, כי נכון, בתנאים של היום, קודם כל באמת עוד 3 שבועות בפלוס מינוס יעבור עד שיאשרו את זה סופית, אבל לכאורה זה כי היום הריביות הן במצב בסדר, טוב ללקוחות.
לא יכול להיות יותר טוב.
לא יכול להיות יותר טוב. אבל, ויש כאן המון אבלים, אני חושב שזה בטווח המיידי, עד שיעלו הריביות בעוד לא יודע, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, אם בכלל, זה יעשה טוב, כלומר, בכל הזמן מנתחים, אומרים שהמשקיעים יקנו יותר דירות והמחירים יעלו, בולשיט. המחירים לא יעלו בגלל שיותר משקיעים יקנו דירות. אל תשכחו שבשבע שנים האחרונות ממדרים את רגליהם של המשקיעים מהשוק הנדלן, והם הלכו כולם עם הכסף שלהם לחול, לקנות דירות ויחידות וכל מיני כאלה, בין אם זה משקיעים של 200 אלף שקל ובין אם זה משקיעים של כמה מיליונים. עשה השר ליצמן איזשהו צעד לפני כמה חודשים והוריד את מס רכישה לדירה שנייה, אז טיפה החזיר את המשקיעים פנימה, וזה עוד יותר להחזיר את המשקיעים. עכשיו, למה טוב שמחזירים משקיעים? מכמה סיבות. אחד, השוק הזה של הנדלן, וכל כך הרבה חודשים אנחנו מדברים על זה, הוא מג'עג'ע בלשון מה שנקרא הרחוב, כי אין הרבה בנייה וכו', אז יזרים טיפה דם, יזמים יוציאו יותר קרקעות שהקפיאו אותם, אז יוציאו אותם לבנייה, כי פתאום יש יותר מחירות, ומשקיעים, זה טוב שיקנו, כי גם הם יקנו... רק להשלים משפט אחד קצר. כל הזמן אומרים שמשבר הקורונה פחות, לאנשים פחות כסף וכו' וכו' וכו'. כשיש משקיעים והם יקנו דירות, הם יצליחו להזכיר אותם, אז יניע את הענף, ואותם אלה שלא יכולים לקנות דירה, ולא משנה מה הסיבה, עדיין הם צריכים להזכיר דירה. אז שוק ההשכרות יגדל, מה שאומר שמחיר השכירות יקטן, ולכן אני רואה את זה כטוב שהמשקיעים ייכנסו, בגלל המשכנתא שהופחתה אתמול, כן, לא, ולא
משנה. מחיר שכירות יקטן יקטין גם את מחירי הדירות, כי אז התשואה פחות טובה.
תשתנה, אבל...
אבל רגע, בואו נבין רק רגע. אנחנו אומרים כזה דבר. המטרה של הפצצה שנזרקה אתמול הייתה להקל על הציבור, בדרך כלל של דירה ראשונה, שמתקשה לקחת משכנתא בתנאים של היום, ולאפשר לו לקחת משכנתא בתנאים מועדפים. זו הייתה המטרה בעצם של חבר הכנסת
קרן. כעיקרון, עוד פעם.
ומה שאתם אומרים...
זה כמו 90% ממשכנתא שבזמנו חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.
ומה שאתם אומרים... זה שבעצם הסיטואציה הזאת היא עשויה להחזיר לשוק עוד קצת משקיעים.
משקיעים שזה טוב.
אוקיי.
זה לא רע. וגם מה שיכול להיות עוד אפקט לא רע של זה, שעכשיו נגיד אני בתור משפחה צעירה אומר שאני יכול להחזיר משכנתא פלוס מינוס נגיד 5,000 שקל בחודש. עכשיו אני יכול, זה אומר שאם ההחזר החודשי בגלל השינוי במשכנתא, אני יכול לקחת יותר כסף, במקום 800,000 אני אקח מיליון שקל, לצורך הדוגמה, ואז בעצם אני, מדירת 3 חדרים, אני אקנה שרת 4 חדרים, כי אני חסר לי עוד קצת כסף, ואני יכול לקנות אותה עכשיו. כי עדיין אני קבעתי שההחזר שלי, קבעתי לעצמי שאני רוצה להחזיר 5,500 שקל.
ופה עלול להיות המוקש שאומר עליו, אופר, תיזהרו, אתם מתכננים לפי התנאים של 2020, ואין לכם מושג איך ייראה השוק בעוד 2, 3, 5, 10, 15, 20, וזה מסוכן.
אבל אני, זה מאוד מסוכן. זה תחשוב שזוג עכשיו שמרוויח 15,000 שקל, לוקח את המקסימום קפסיטי שלו ל-5,000 שקל משכנתא, ומקבל באמת עוד 200-400,000 שקלים.
כי הוא אומר, אני מניח שה-5,000 שקל האלה יישארו לאורך זמן.
אני יכול לקנות עכשיו משהו יותר זול. אבל משהו יותר זול שלו, הוא יהיה יותר יקר בהמשך.
המימון יותר זול.
המימון, כן. כרגע המימון יותר זול, הוא יקנה יותר כסף במחיר יותר זול. אבל שהפריים יעלה, עכשיו דרור, כולנו שמחים שהפריים
כולנו
למטה.
כולנו מבינים שהתנאים היום של הפריים הם הטובים ביותר שיכולים להיות אי פעם.
דרך אגב, הוא מזה... יכול...
שאי
יכול
פעם לרדת. גם היו.
כן, כי הוא... עזוב, אופר, הוא לא ירד מתחת למה שיש היום.
הוא לא, הוא יכול להגיע ל-0%.
בסדר.
אבל תסתכלו, הפריים, כולנו שמחים שאנחנו לוקחים משכנתה וזה נחמד. אבל בסוף...
אבל מה שיכול לקרות בשוק, זה שוק אחר. אלה שכבר לקחו משקעות,
משקנתאות,
כנראה ששתיתי, אז הם יכולים מהר יותר לקצר את טווח ההחזר שלהם, ולהיכנס שוב לשוק כמשקיעים.
אופר, מה זה יעשה גם לשוק המחזור?
אנחנו שוכחים דבר אחד. לפני שמדברים על שוק המחזור. הבנק יש לו מרווח. הבנק צריך להרוויח כסף. אם עכשיו, מאוד קל לנו להגיד כמה כסף הוא מרוויח על אותו מסלול פריים.
נגיד שזה 1.5%.
1.5%? הוא נותן לך הנחה מסוימת? אז טוב, בוא נדבר על 0, בסדר?
1.5%.
הוא אמור להרוויח 1.5% במסלול הפריים. עכשיו, שמגיע מצב שאנחנו אומרים שליש מהמשכנתא צמוד לפריים, הוא יודע שעל שליש מהמשכנתא הוא מרוויח 1.5%. על שני השליש הנותרים, כמו שקורה היום, מה שעושה הבנק הוא מרוויח יותר... בשביל איפשהו להיות ממוצע של בוא נניח...
1.5% לא מספיק?
לא, אתה מוכן לעבוד בשביל 1.5% רווח? דרור, אתה עכשיו בוא תמכור לי את הלימונצ'לו שלך בשביל 1.5% רווח, אתה מוכן לעבוד?
תראה, אני יכול להגיד לך שהאורח שלנו יגיד לך שהוא עובד על 2%.
בסדר, אבל הוא עובד על 2% בודדים. כאן אנחנו מדברים על 1.5%, מה זה? נותנים לך מיליון שקל או 800 ל-1.5% רווח? זה כלום. עכשיו... כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה...
1.5% שנתי.
שנתי.
סביר להניח שהבנקים ואף משקיע לא יהיה מוכן לעבוד
בסטנדרטים. ובדיוק כמו שאמרת מקודם, נושא התשואה ישחק. מה שיעשה הבנק, הוא ייקח את שאר המסלולים הגבוהים, הרגילים,
ויקפיץ
אותם. ודרך אגב, יכול להיות שבפריים, הוא גם יעלה, סביר להניח, או שיבטל את כל ההנחות, או שיעלה אותם. לפני 7-8 שנים שהפריים היה גבוה, דרך אגב, ההנחה שניתנה לפריים הייתה מינוס 1.1. כלומר, אז הבנקים גם הרוויחו... הבנקים עדיין, דרך אגב, הרוויחו את ה1.5%.
מעל ריבית בנק ישראל.
מעל ריבית בנק ישראל, אבל יש כאן כל כך הרבה הבדלים ושינויים, שאנחנו...
ההערה של אופר, שהוא צועק אותה עם דגל אדום, זה חברים תיזהרו, אתם לוקחים משכנתה לטווח ארוך, ותנאי האשראי שקיימים היום בשנת 2020-2021, זה לא הביטחון שיהיה לכם את זה בעוד מספר שנים. וזה צריך להדליק באמת נורה אדומה.
ועוד פעם, סביר להניח שכל מי שחושב שהוא יקבל את הדבר הזה בעוד חודש שזה יאושר, כנראה שהריביות בסופו של דבר לא יעשו משחק. זה לא יהיה, זה משחק אפס. זה משחק שמצוין למשקיעים. כי בפריים באמת אתה לוקח, קונה את הכסף, מחזיר, בלי כנסות, בלי שום דבר. כנראה בחמש שנים הקרובות לא יהיה לנו שינוי כזה דרסטי בריבית הפריים. אז למי שמשקיע ורוצה לעשות עסקת פליפ, זה נהדר.
יפה.
אבל מי שרוצה לטווח הארוך, זה פחות טוב.
נכון.
ומשכנתה לזוגות צעירים, למשכנתה של דיור, זה לא לטווח הקצר, זה לטווח הארוך. ותיקחו היום את התנאים שמתאימים לכם היום, שאולי כן תצטרכו למחזר אותה בהמשך.
מעניין.
בקיצור, כרגיל, לאלוהים הפתרונים, אנחנו יורים בערפל כל פעם מין משהו אחד אחר, במקום לבוא כחבילה, ואנחנו באמת הולכים לבחירות, אלא אם כן
אופן,
משהו
שתנה חושב...
בשבעה ימים הקרובות, מה?
האם אתם חושבים באמת שהפצצה של אתמול יעשה משהו בשוק?
לטווח הקצר מאוד כן, כי כולם, תראה, אנחנו שוב, אנחנו בבחירות כבר, ובגלל שאנחנו נמצאים בבחירות, במסע בחירות, אז אי אפשר לדעת מה הולך עם, עם הענף הזה. אנחנו לא יודעים מי במרץ או סליחה באפריל, אמצע מאי, הולך להיות שר השיכון החדש. איזה ממשלה תהיה? מה המדיניות שלה? פשוט אי אפשר לדעת באמת שום דבר. ניסוי וטעייה, לי יש הרגשה שכמו הלכו לנו שלוש שנים בנדלן, שלוש שנים יקרות, והאפקטים רק עכשיו רואים אותם, אני לא רוצה לנקוב בשם, אבל שמעתי אתמול על חברת, חברה גדולה מאוד של מטבחים שבפשיטת רגל. מה?
פורסם בעיתונות.
פורסם? אני לא ראיתי, חיפשתי אתמול, לא... אבל בוא
לא
נעזוב
משנה,
את זה.
לא משנה, זה...
מי שראה, ראה, מי שלא, לא. חברת מטבחים גדולה, מוכרת, ידועה כבר עשרות שנים, פשטה רגל. זה בא בגלל מחיר למשתכן. נקודה. כי כשלוקחים כל כך הרבה, מחצית מהדירות שיש בשוק ועושים זה הסטנדרט ונגמר הסיפור, אז אין להם, אין להם פרנסה. והאפקט של המחיר למשתכן של מדיניות הממשלה בשנים האחרונות, אנחנו נמשיך לראות אותה בחמש השנים הקרובות לפחות. אז אנחנו נמשיך בניסוי וטעייה, נמשיך בפלסטרים, נמשיך בכל מיני מגנים כאלה ואחרים. והענף הזה שהוא קטר הצמיחה של, של המשק הישראלי ימשיך לדשדש, וככה גם המשק הישראלי, פלוס תוסיפו קורונה.
שהולכת להיעלם, צריך להגיד.
הולכת להיעלם, את האפקט שלה נראה רק עוד כמה חודשים, אתה יודע, כולם התייעלו, פיתרו ולא יחזירו מחלט, הולך להיות שנתיים סופר מעניינות.
בהחלט.
טוב, מגניב.
כן, בנימה אופטימית זאת, חברים, חג שמח.
גם לך.
חג שמח, ריקו.
ומי שעדיין לא התחדש בדירה, חברים, רוצו, רוצו, טוסו, אתם שומעים את הגזרות כל פעם. רוצו, טוסו לקנות דירה, אתם לא תפסידו, אתם רק תרוויחו.
ריקו, איזה סופגניות הכנת היום לילדים? בטעם שניצל?
היום, כלומר, אתמול הכנתי שניצל.
כן.
אמיתי. אבל סופגניות, וואלה, אתה תראה אותי, כבר נראה כאילו אכלתי איזה חפית סופגניות. אז...
יפה. טוב.
אבל אז... אני איש פשוט, אתה יודע, תן לי רק עם הריבה האדומה וזהו.
אחלה ריקו, חג שמח. רגע, משפט אחרון.
חברים, רוצו טוסו לקנות דירות.
כי המחירים כנראה יעלו.
חג שמח.
המחירים, לא, אני פתאום חשבתי איך אני מגלגל את זה. הסופגניות של דרור נתקיעו לי פתאום בראש, אמרתי, קחו סופגניות, תעשו ממהם...